שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של טריפל, הפודקאסט הצרכני טכנולוגי, שבו שלושה עיתונאים מדברים על שלושה דברים, והפעם אנחנו נדבר איתכם על נושאים שבטוח בטוח מעניינים אתכם, כמו האייפונים החדשים, האייפון 13, התכנים החדשים שתוכלו לראות בשירותי הסטרימינג השונים, ולא רק בנטפליקס, וגם נדבר...
המחשבים החדשים של מיקרוסופט.
כן, שאנחנו מעטים מאיתנו באמת נקנה, אבל עדיין
מעניינים. שלא הגיעו לארץ,
ייי. אז לפני שנתחיל נציג את העיתונאים הנכבדים שמשתתפים בפודקאסט הזה, צחי הופמן.
אסקווייר. צחי הופמן אסקווייר.
מאתר The Gadget Reviews, שלום צחי.
אהלן.
ליליאן, מהמגזין העברי החיבור.
אהלן.
ואני דפנה הרל כפיר מאתר חדשות הצרכנות פואנטה. וכמו שהבטחנו, יש לנו אחלה נושאים, אז אנחנו פשוט נזרום אל הנושא הראשון, איך לא אייפון 13, אז כמה הופתעתם?
לא הופתענו.
אני צריך להגיד שאנחנו...
זהו, נגמרה את זה.
שאנחנו מקליטים אותו לקראת סוף חודש אוקטובר,
שבדיוק... ספטמבר.
ספטמבר, סליחה. כן, ספטמבר, שהוא יצא בסוף שבוע לפני כמה ימים בארצות הברית, ואנחנו יודעים שהוא יצא בארץ ב... בין ה-13 ל-14 לאוקטובר.
פיזית עוד אין לנו את המכשיר.
למעשה, כשאנחנו מקלידים כבר יש הזמנה מוקדמת, ונראה לי כבר משבוע הבא אפשר לקבל
את זה. ב-14 בחודש מתאפשר לי, אבל אין לנו פיזית את המכשיר, אבל אנחנו כן יכולים כבר להגיד.
אבל יש דינמיקה, פרסמו מחירים.
התחלתי.
שלדעתי הם ישתנו, כי ברגע שיהיה עוד חנויות, אז זה יתחיל לרדת קצת כלפי מטה, אבל... זה מתחיל ל-3,100 שקל
למיני.
אוקיי, וכמה אלה הדגם הכי יקר? כמה אלה הפרומקס?
אייפון...
צחי, בניגוד אלינו הספיק לקרומי.
לא, למה? אני גם פרסמתי על זה.
13 פרומקס יתחיל מ-4,800 שקל ל-128 ג'יגה. זה מחירים של דינמיקה.
אז רגע.
דינמיקה בדרך כלל הם זולים.
זה כואב.
רגע, בואו נדבר שנייה מה בכלל מציעים פה לצרכנים, והאם זה בכלל... מחדש, כמה זה מחדש, כמה המכשיר הזה חדשני, אוקיי? אנחנו שוב מדברים על ארבעה דגמים, שהצנוע שביניהם הוא האייפון 13 מיני, שלטעמי הוא מכשיר, באמת שכמעט אין לו זכות קיום,
אני דווקא מחבב מכשירים במסכים קטנים, אבל אני זה אני.
יש לי חבר שממש אוהב את המיני, הוא לא רוצה סמארטפון עם מסך גדול, זה נוח לו.
אבל זה ממש קטן, זה ממש קטן.
אבל יש קהל שרוצה את זה.
אגב, זה קטע יפה.
כנראה שלא הרבה, כי זה כנראה הפעם האחרונה שמישהו קטנים.
נכון, אבל אני אומר,
זה נראה קטן, כי הרגילו אותנו פה למסכים, לטלפונים עם מסכים גדולים.
הכל מתייחס למה שאתה רגיל אליו, זה ברור שהכל עניין של הרגלים.
אבל זה, זה מתאים כאילו איך ינחו את השוק, לחשוב שמסך בגודל 5 משהו הוא קטן.
נכון, כן. אבל בואו כן נשים ככה את האצבע על כמה דברים
שכן. יש את המסך, את ה-120 הרץ שהם נתנו לזה, זה שם שיווקי, לא זוכר מה, כן, פרו אדוונס, פרו...
כן,
משהו. אבל רגע, בואו נציין שמאחר שיש פה ארבעה דגמים, אז הרענון מסך לקצב של 120 הרץ הוא רלוונטי רק לשניים המתקדמים, לשני דגמי הפרימיום, ומי שיקנה את השני דגמים הפחות מתקדמים, שזה המיני והרגיל, אייפון 13 רגיל, בכלל לא ייהנה מהתכונה הזאת, שבעיניי זה לא בסדר.
אבל יש לו קצב רענון כרטיס אשראי מאוד גבוה, שהכרטיס שלך.
כרטיס אשראי שלכם כן יתרענן, כי תראי, שיומי כבר מציעה את הקצב רענון הזה, במכשירים.
רוב היצרניות במציאות מציאות קצב רענון של 90 ו-120.
ומכשירים זולים.
וזהו.
ומכשירים זולים בהרבה.
אז כן, זהו, הזכרתי את שיומי, כי כאילו היא לכאורה נחשבת לאנטיתזה של אפל מבחינת המיתוג, והיא מציעה את זה בלי שאתה תצטרך להוציא 4,800 שקל, וגם לא 4,000 שקל, אז זה כבר מעצבן. דבר שני, אני חושבת שגם שאר החידושים הם לא כאלה מרחיקי לכת.
תראה, מסקירות שאני רואה בחול, אנשים מתלהבים מהאיכות תמונה, וכאילו הם אומרים שהשיפורים, נכון, זה השיפורים הטבעיים, הרגילים, אבל זה הופך מכשיר טוב מאוד למכשיר עוד יותר טוב.
בדיוק, זה ברור. אנחנו לא לוקחים מאפל את, את זה שהיא אלופה בלייצר מכשירי טלפון, וזה נכון שנקודת הפתיחה היא גם ככה מאוד מאוד, מאוד גבוהה. אבל השדרוגים הם יחסית צנועים, זאת אומרת, מבחינת מספר המצלמות, אז הם לא השתנו, לא בשני הדגמים היותר זולים ולא בשני הדגמים היותר יקרים, זה עדיין 2 ו-3 מצלמות. השדרוגים הם נעשו באמת באיכות הצילום, שאני לא מזלזלת בה לפי דעתי היום.
היא גם ככה הייתה הכי טובה.
כן, היא הייתה תמיד הכי טובה, ואפל, לא, אני לא חושבת שכרגע יש איזושהי חברה שיכולה לקחת ממנה את האיכות.
הם עשו איזה שיפור בווידאו שיש לך את הפוקוס המתחלף,
סינמטי, שזה נראה משהו מאוד מעניין, במיוחד ליוצרי תוכן שרוצים פתאום את הקטע שלה, באמת רוצים לעשות סרטונים יותר דרמטיים, הם כמובן הביאו שני במאים ידועים שידברו על התכונות המדהימות, ואיך זה יהפוך את הקולנוע. זה מעניין, כי זה ייתן לצלמים חובבים יכולות שאולי לא היו להם פעם.
בשנייה בנושא נפרד, אבל שמת לב מרגע שהאירועים הפכו לאונליין, במקום שעתיים, שלוש, כמה זמן הם היו עושים אירוע, זה פחות משעה.
זה התקצר.
לא, זה אפל היה שעה ורבע. שעה ורבע. גם את זה הצליחו למשוך.
אבל אתה עדיין התקצר.
זה לא שעתיים של...
זה נכון. זה נכון.
נכון. אז עוד שינוי, שהוא בעיניי שינוי מבורך, זה שיפור בסוללה, וזה גם מורגש בדגמים היותר זולים, וגם בדגמים היותר יקרים.
שגם ככה הייתה טובה. לפחות במתקדמים.
במשך שנים זה היה, זאת הנקודת תורפה של האייפון.
אבל המתקדמים
שלנו משתפרים.
דורות אחרונים השתפרו, אבל הם משתפרו מנקודת נחיתות שהייתה להם.
אני יכול להגיד לך לעומת סמסונג, שהדגמים שלהם זה פשוט שוטה את הסוללה, אתה רואה אותה יורדת.
אז כן, אז בעצם בהשקה הזאת, לא יודעת אם אפילו הספקנו לציין, אבל הושקו האייפון 13 מיני, אייפון 13 רגיל, אייפון 13 פרו, ואייפון 13 פרו מקס, כשבעצם הפרו מקס הוא עם המסך הכי גדול, ושאר התכונות שלו דומות לפרו, ואייפון מיני ואייפון 13 רגילים חולקים בסך הכל את אותן תכונות למעט גודל המסך. אז הסוללה השתפרה גם בדגמים הרגילים וגם בדגמי הפרימיום, אבל זאת שבדגמי הפרימיום השתפרה יותר, וזה אני חושבת מאוד מאוד ישפר את איכות החיים של משתמשי האייפון, אבל כמובן הם שוב לא סיפקו מטען, הם גמרו עם עניין המטענים.
גם סמסונג עושים את זה, אני מאוד שונא את זה שלא מביאים לי מטען שמנצל את היכולות טעינה המהירות, אין מה לעשות.
לא, וזה כבר זהו, אין דרך חזרה, הם לא ישנו את זה.
בהקשר הזה, האמת שאולי הם צריכים להקדיש לזה אייטם נפרד, יצר ההנחיה עכשיו של האיחוד האירופי, שהם שוב מעלים את העניין, שהם רוצים ליצור תקן טעינה אחיד בכל אירופה, ויכול להיות שהם יכריחו גם את אפל לעבור ל-USB-C. היה מי שטען שהפתרון של אפל בעניין הזה יהיה פשוט להעיף את השקע טעינה בכלל, יהיה לך מכשיר בלי שקע טעינה.
ורק טעינה אלחוטית.
ורק טעינה אלחוטית. שזה, אם יעשו את זה, זה יהיה צעד מאוד מעניין.
תראה, מבחינה אקולוגית זה נהדר.
אני יותר מאמין שהם יקנו לעניין של ה-USB-C, ואז יהיה פשוט נחמד, כי סוף סוף יהיה באמת תקן אחיד לכל הטלפון.
האייפדים חלק מהם לפחות.
יפה, האייפדים גם כבר, אבל האייפונים מתעקשים להישאר עם הלייטנינג, וגם מתנגדים ליוזמות של האיכות, שאגב אין להם שום סיבה בתכלס להתנגד ליוזמה של איכות, חוץ משהו שליטה על הצרכנים, ולמכור להם קבלים בתקן נפרד.
אבל הטעינה האלחוטית היום כבר טובה, היא מהירה, אפילו מכוניות מגיעות עם טעינה אלחוטית, אז זה לא כזה כבר נורא.
עכשיו, אני חושבת שהדבר האחרון שאפשר לציין מבחינת השינויים שחלו באייפון 13 לעומת הקודמו, זה תוספת של נפח זיכרון שלא היה לנו עד היום, והוא גם לא קיים בחברות אחרות, וזה נפח זיכרון של טרה.
אני חושב שהוא קיים אצל סמסונג, טרה. נדמה לי שאצל סמסונג יש
בדגמים
האלה. מעניין כמה זה יעלה.
וגם זה ניתן רק למי שרוכש מיטב כספו את שני הדגמים המתקדמים. כמובן שזה בא לידי ביטוי במחיר, כל תוספת של נפח יחסון מתבטאת בעוד עוד הרבה כסף.
כי הרכיבי זיכרון מאוד יקרה.
כן, נחסון זה...
כן, אבל במקביל סוף סוף בעיניי, אפל נפרדה מנפח ההחסון המיותר של 64 ג'יגה, שהוא באמת כאילו, בעידן של היום הוא פשוט מיותר, היה מיותר, וזה בעצם רק שימש אותה יותר כדי להראות שיש גם מכשיר שהוא
לא טיפה יותר זמן. לא, רגע, אני רואה
שהשלוש... לא, זה לא נכון.
זה נכון, זה טעות?
זה טעות, כן.
אוקיי.
אז בקיצור, סוף סוף אין יותר אייפון שנמכר בנפח החסון עלוב של 64 ג'יגה, והגיע הזמן לזה.
יופי.
אבל בקיצור, אם יש לכם אייפון קיים, זאת אומרת, אם יש לכם אייפון 12 ואתם רוצים ממנו,
בדרך כלל ממש סיבה לשדרג. בדרך כלל אין סיבה לשדרג מדגם אחד, כאילו עדיף לחכות לפחות שנתיים.
נכון, אז מי שרכש, ההמלצה שעכשיו באמת נעבור לשלב האם שווה לכם לשדרג, אז אם יש לכם אייפון 12, מן הסתם לא. פשוט השינויים לא מספיק מרחיקי לכת. אם יש לכם אייפון 11, אז ככה ככה. ומתחת לזה
אז... ואם פשוט בא לכם תשדרגו.
לא, ומתחת לזה כן, תרגישו את ההבדל, תרגישו את ההבדל. אבל באמת בין אייפון 12 לאייפון 13 זה... במיוחד גם, כי כאן בארץ אף פעם לא מציעים תוכניות טריידין כמו שצריך. הרי אין לנו פה את האפל.com, אין לנו פה את האפל סטור.
כן, הטריידין בארצות הברית פשוט כל כך שווה, שאתה בא לחנות שלהם ואתה מביא את הישן, אז זה כאילו מאוד...
יותר משתלם ממה להשכיב את כמה אלפיות על אייפון בארץ.
פה אף פעם אין תוכניות טריידינג טובות. צחי, אז אתה רוצה אולי להגיד רק מה המחיר ההתחלתי של כל אחד מהדגמים ברשת דינמיקה נכון להיום?
כבר ציינתי נראה לי, לא?
את כולם?
לא את כולם.
בוא נגיד את כולם.
אמרנו שזה מתחיל ב-3,100 שקל המיני, ואת ה-13 מ-3,500, ה-13 פרו מ-4,350.
הוא, אז זה קפיצה.
וה-12 פרו
מקס... 13. אתה רואה אפילו אתה התבלבלת.
כן, אייפון 13 פרו מקס מתחיל מ-4,800.
אוקיי, אז אם תרצו אותו בנפח יחסון של 128 ג'יגה, תצטרכו להיפרד כבר מ-4,800 שקל, אבל ככל שתגדילו את נפח היחסון, תטפסו ותטפסו למעלה, וכאמור, תוכלו גם לרכוש אותו עם נפח יחסון מטורף של טרה.
טרה זה
כן, תמיד זה מבלבל. ואז באמת ייפרדו כבר מהמון המון כסף. האם זה ישמש אתכם? תחליטו לבד. ועכשיו נדבר על אחת המתחרות הגדולות של אפל, מייקרוסופט, גם היא לא טומנת את ידה לצלחת ומכריזה הכרזות, אז ניב, ספר לנו, שתף אותנו בהכרזות שלה.
אז מייקרוסופט, בשבוע שאנחנו מקליטים, היה לה אירוע חומרה גדול, שהוא בעצם בעקביה של השקת Windows 11, שתתרחש ב-5 באוקטובר. מייקרוסופט בעצם רעננה את כל קו הסרפס שלה, דגמים חדשים לסרפס פרו 8 והסרפס X, שאני תכף אדבר עליו,
זה לפטופים היברידים למי שלא מכיר.
כן, זה לפטופים שזה בעצם טאבלט עם מקלדת נצמדת, הפורמט הייחודי של סרפס, שאני אישית מאוד אוהב אותו. יש גם את הסרפס גו, שהוא גרסה יותר זולה של הסרפסים, אבל הם הציגו גם מחשב חדש, שנקרא סרפס סטודיו לפטופ, שהוא מבחינת התצורה שלו הוא קצת שונה, הוא קצת מזכיר את הלפטופ שכתבתי עליו של Acer, קונספט די אזל, שהוא בעצם מסך עם ציר מרחף, יותר נועד באמת ליוצרי גרפיקה ולאורכי תוכן ולדברים מהסוג הזה, הוא כמובן, זה מחשב 14 אינץ' מאוד מאוד חזק, אבל גם מאוד יקר, הוא מתחיל מסביבות ה-1,500 או 1,600 דולר, מחירים די יקרים, אבל הקטע היפה שבאירוע הזה, מיקרוסופט בעצם הציגו טווח מאוד רחב של מחירים, זאת אומרת, לצורך העניין, ה-Surface 8 מתחיל מאזור ה-1,200 דולר, ה-Surface X, שבכלל מבוסס על מעבד של קואלקום, הוא מבוסס על סנאפ דרגון, ויש לו גם חיי סוללה מאוד גדולים, שזה אגב דגם שאותי אישית מאוד מסקרן, אז המכשיר הזה יתחיל מסביבות ה-900 דולר, ולמי שידו אינה משגת ורוצה טלפון ורוצה סרפס יותר זול, אז יש את הסרפס גו, שמתחיל נדמה לי מ-300 או 400 דולר, משהו באזור הזה, שהוא גם מחשב טיפה יותר קטן, מסך 10 אינץ' וכולי. אבל,
בדיוק, בוא נדבר על הפיל שבחדר.
לא, זה לא פיל, זה כזה בסך הכל טלפון מתקפל, הוא לא כזה גדול.
לא, התקבלתי על הפיל שאנחנו בכלל לא יכולים לקנות את זה פה בדרך כלל.
אני כבר הלכתי לדבר על מה שקרה בהכרזה.
לא.
אבל כן, אנחנו מדברים על דברים שכן, אז חשוב לציין שכל המחשבים הנפלאים שהרגע ציינתי, לא נמכרים רשמית בישראל, וזה
כי מייקרוסופט לא מוכרת לנו את המוצרי חומרה שלה כמעט.
האמת, כשאנחנו נהיה באירוע של מייקרוסופט בשבוע הבא, אולי נשאל את האנשים של מייקרוסופט, למה לעזאזל אין פה עיבור רשמי של המחשבים שלכם?
כמה שנים לקח להביא את האקסבוקס? 8?
הרבה, לא, יותר מ-8. כאילו, בעצם, כן, בערך עשור, כן.
נו, בערך עשור, הסרפס כבר יצא לפני עשור הראשון?
כן, עבר עשור.
עשור, אז הנה, הגיע הזמן מייקרוסופט.
10 שנים.
ושאול מייקרוסופט, זה הזמן.
זה הזמן.
כמעט עשור, כן, 2012, כן, עשור. והפיל השני שדפנה התכוונה למשהו אחר, אבל אני התכוונתי, הפיל שבחדר, באירוע הזה גם הכריזו על הדואו 2, שהוא הטלפון המתקפל של מייקרוסופט, הוא נראה כמו ספר, הוא נורא מגניב, הוא מריץ אנדרואיד,
והוא נורא יקר. הראשון היה מלא באגים, נקווה שזה פה תקנו.
זהו, אז פה באמת, כאילו, מי שפרמי מה שכבר היינו בחול, מי שכבר החזיק אותו ביד, אומרים שהם באמת, הם שיפרו את מערך הצילום, הם שיפרו את החומרה, הם באמת, זה כנראה מכשיר יותר עדכני ויותר טוב מאשר היה קודמו. הוא סוג של מענה לפולד, לגלקסי פולד 3 לסמסונג, שצחי מחזיק אגב בידיו ברגעים אלה.
הוא שנהדר, תיכנסו לאתר שלי לקרוא את הסקירה.
כן, אבל יהיה מעניין לראות כאילו באמת איך מייקרוסופט מתמודדת בשוק הזה, וזה באמת מעיד על כיוון שהשוק בעצם הולך, ואני עכשיו אסתום את הפה ואני אתן גם לכם קצת לדבר, כי אני כל הזמן מדבר על המחשבים של מייקרוסופט.
אז כמו שהבטחנו, אמרנו ששווה לחכות, אז החלק השלישי של טריפל הפעם מוקדש לתכנים חדשים שווים שתוכלו לראות בשירותי הסטרימינג השונים, לא רק בנטפליקס, אבל כמובן גם בנטפליקס, היה אירוע...
טודום!
בדיוק, טודום של נטפליקס
שבו... זה האירוע מעריצים שהם קראו אותו על שם הפתיח שלהם, שזה מאוד מצחיק.
מאוד מאוד חמוד, ותכף נשמע גם מיני ועל...
הסדרות החדשות באפל טיווי, אפל טיווי, אפל אגב הזכירו את זה בתחילת ההכרזה של האייפון, זה איזה כמה דקות,
נכון.
טים קוק דיבר על זה, ואני אדבר על זה עכשיו הרבה.
כן, כי הנציג שלנו בשירותי האפל טיווי זה ניב, אז הוא
איש... לא, זה גם צחי,
אתה לא צופה
כזה
הרבה.
לא, מה לא?
הרבה?
אני מעליבה אותי פה.
אז צחי, יאללה, דבר.
הבנת ניברה, את הלו הסדרות החדש.
לא, האמת שאני הספקתי יותר לעשות בינג'ינג מצחי, כי צחי...
אני תקוע בסדרה שקוראים לה טיימלס, היא לא חדשה, היא בנטפליקס, היא מאוד טובה, תראו אותה.
אבל כן, אבל צחי ידבר על תודום, אני אדבר קצת על ה... אני כבר שהספקתי לחוש על העונות החדשות, אז ככה, אז יש, ב-Apple TV יש עכשיו עונות חדשות ל-C, עם ג'ייסון ממואה.
C לראות, לא ים.
כן, לראות, הכוונה היא, זה מי שלא מכיר, סדרת גם מדע בדיוני פוסט-אפוקליפטית, שבעצם וירוס מחסל את, 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 את הראייה של כל האנושות, והאנושות בעצם נופלת לאיזשהו עידן חשיכה, כי כולם מתעוורים, והעולם בעצם, החברה האנושית מתרגלת לחיים של עיוורון, ובמסגרת, ברקע הזה מתחילים להיוולד ילדים שהראייה חוזרת אליהם, ויש שם עניינים שבטיים. בכל מקרה, העונה השנייה היא המשך של, מן הסתם המשך של הראשונה, ויש שם התפתחות מאוד מעניינת לדמויות, ודייב בטיסטה משחק שם את ג'נרל אידובוס, שהוא האח של ג'ייסון ממואה, ובקיצור, אני לא אעשה לכם ספוילרים, אבל העונה השנייה בינתיים עושה רושם מצוין מהפרקים שראיתי. במקביל, יש גם עונה חדשה ל-The Morning Show, שהייתה סוג של סדרת הדגל של אפל
טיווי. שהייתה מצוינת עם ג'נפר אניסטון.
אני פחות אהבתי אותה דווקא.
אני מאוד.
ג'נפר אניסטון וריס ווידרספון. היא ממשיכה להתגלגל, גם בינתיים תחילת העונה נראית מאוד מבטיחה, אבל מה שהיה סוג של פרויקט דגל שהמון המון המון ציפו לו, ובינתיים נראה קצת מאכזב, ואני אגב, אם אתם זוכרים מהפרקים הקודמים של... פרקים הקודמים של טריפל, גם אני חיכיתי לו, העיבוד הטלוויזיוני לפאונדיישן, למוסד השמימי של אייזיק אסימוב, שזה סדרת ספרים...
כמה פרקים כבר היו נכון לימים?
בפאונדיישן יצאו, שמציאו במכה שניים, ועכשיו כאילו מחכים לשלישי.
ביאסת שאמרת שפחות נהנית.
זהו, מזולית זה מאוד מרשים, הסדרה הזאת אגב עשו אותה בתקציב של בערך, קיבלה תקציב של בערך 5 סרטים בסדר גודל בינוני, זה סדרה שעשו אותה בתקציב אדיר, אבל היה מי שאמר, וכנראה אמר בצדק, שאת סדרת, את המוסד השמימי של אייזיק אסימוב אי אפשר לאבד לעיבוד ויזואלי, כי פשוט האפוס של הספרים הוא מאוד מאוד רחב. הסדרה עצמה עושה סוג של דילוגים, סוג של מתחילים, הם כאילו מתחילים, פרק ראשון הוא בערך הקבלה לאחד מהספרים הראשונים, ואז הם מדלגים קדימה. הם גם לקחו איזשהו שינוי, הם עשו שם כמה שינויים, הם כאילו, הם בספרים הדמות הראשית היא הארי סלדון, פה הם לקחו דמות אחרת. בינתיים, זה ליד.
בינתיים רק נזכיר שאפל טיווי פלוס זמין בישראל מרגע ההשקה, והמחיר שלו לא גבוה 18 שקלים בחודש, ומי שרוכש מכשיר של אפל לראשונה זכאי...
כמו אייפון 13.
לראשונה זה יקבל שנה חינם אם אני לא טועה.
חצי שנה.
פעם זה היה שנה. וזהו, אבל אפל לא לבד, כמו שאנחנו יודעים, רוב הצרכנים הישראלים צופים בנטפליקס, אז צחי, בוא דבר איתנו קצת על התכנים שיצוצו לנו בקרוב.
כן, אז נכון להקלטה זה היה אתמול, והיא דיברה בעצם על המון, כאילו נתנו המון טריילרים, קליפים, מי שראה את הסדרה המחשף, אז יש עונה שנייה, אמילי בפריז עונה שנייה, הקטע עונה 5, יש לנו קצת רעש ברקע, אנחנו מצטערים, וקינגים עולה...
טייגר קינג, טייגר קינג עונה שנייה.
נכון, טייגר קינג וגל גדות.
גל גדות, נכון, יהיה סרט חדש, נקרא Red Notice, שזה בעצם קשור להתראות של ה-FBI, ביחד עם The Rock, דוויין ג'ונסון, ועם ריין ריינולדס, שאני שתמת עליו. כאילו, זה נראה מאוד מבטיח, The Red Notice.
אז לכל מי שחשש שלא יהיה לו מה לצפות, יהיה לו כנראה, ולא נשכח לציין שדיסני פלוס כנראה תגיע מאוד בקרוב לישראל, החברה כבר פרסמה מודעת דרושים, אז אם אפשר לראות בזה רמז, אז כנראה שאנחנו נוכל ליהנות מעוד שירות סטרימינג בקרוב, וזה הזמן שלנו להיפרד מכם, לא לפני שנזכיר לכם להירשם לפודקאסט שלנו, וכך תוכלו לקבל עדכונים כל הזמן, ולהיכנס לאתרים שלנו, שם תוכלו לקרוא עוד כתבות מאוד מעניינות, אתר thegadgetreviews.com, אתר thelink.com,
lnk.col, ופואנטה.col.
פואנטה.col. תודה שהקשבתם, ולהתראות. Thank you.